עם פעם אחרונה השנה במהלך האידאות. אז אנחנו נסיים את מהלך האידאות, נקפוץ כמו שקפצנו בפעם האחרונות ובפעם האחרונה נקפוץ לסיום של הרב במהלך האידאות, ואולי נעמוד על איזושהי נקודה אחת עקרונית שקשורה בכלל לכל מהלך האידאות ולכל התקופה שלנו. בעמוד קוף יוד זין בסוף, באוצר הרעיונות הגדולים והכמוסים. נגענו בזה בהזדמנות אחרת, אבל אולי כדאי ללמוד רק את הפסקה הזאת, שהיא בעצם הסיום של מהלך האידאות. נקרא את כל הפסקה ונתמקד בחלק שקשור אליהן. באוצר הרעיונות הגדולים והכמוסים שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה בסתר חביון, במקום אשר לא הגיע יד הארץ והחורבן, שם מתאימים ומחוברים ילכו אלה הדודים. אלה האידאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת אצילות נשמת נשמתה. כל זמן שהחיים המעשיים לא היו מוכנים כלל לתכונת התאחדות הנדרה הזאת, היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים וכל הדומה להם, בכלל סתרי תורה, שהיו יכולים להימסר רק בלחישה, לראויים לכך, לאנשים שהיו יכולים בכל חושם להתרומם מעל לאופק החיים הרגילים. אבל עכשיו שהעולם נתבשם, וכנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה ותומת נפשה, להביט ולהביט על הגלות במבט של חרפה ובוז, נתגדלה התביעה הפנימית להתאחדות האידאות. עתה צריכות הן כל אותן הדעות הגנוזות להיגלות ולהיראות, כדי להחיות את יסוד התחייה של האומה ממקורו, עד שילך האור הלוך ועלו, להיות לאורה של תחייה באמת, על כל פזורי ישראל. הרוח הלאומי הנמצא חודר ופזור פה ושם בליבות נדבות, יקום ויחיה מריח הנשמה האלוקית אשר תשפיע עליו, והנשמה הלאומית תעדק אליה למצוא מקום לאורה האלוקית המבקשת תפקידה, להאיר מחשקי ארץ על ידי כוחם של ישראל ורומות קרנה. ומכאן תוכל חוכמת ישראל וספרותה האמיתית להתחיל לצאת ליש העמנו, להחיותו בתל תחייתו. תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעל אליה. אני חושב שלמדנו את זה כבר. נכון או שלא? מה? התחלנו קצת. תכף נגיע. אני חושב שנגענו בזה. אני רוצה להשלים את התמונה אולי, ובאמת לסיים את המהלך הזה במקום קצת אחר, אבל הוא ישלים את התמונה. אנחנו מכירים דעה בחז"ל, אותו נכון, פסוק בתורה, בנביא, סליחה, שהזכרנו אותו הרבה פעמים, לכל זמן ועת תחת השמיים. מסביר המלבי שיש הבדל בין זמן לבין עת. זמן זה הממד הטכני של הזמן. התאריך, השנה, היום וכו', השעה, הדקה, השנייה. עת זה התוכן הפנימי שמתאים לכל זמן. כשחז"ל אומרים בגמרא ובמדרש בכלל, מקום כגרים או זמן כגרים, חז"ל מתכוונים שיש מציאות של זמן שהיא מתאימה, היא מתאימה להופעת אלוקות בצורה מסוימת, באופי מסוים. ולכן לכל זמן יש עת, או יותר נכון, לכל עת יש זמן. כלומר, לכל תוכן אלוקי שאמור להופיע במציאות ההיסטורית, יש איזשהו זמן שהוא מסוגל לאותה הופעה. ולכן הדברים לא מתחילים מההופעה, אלא הדברים מתחילים מהזמן. אז זה נכון גם בממד של התאריך בשנה. כל יום, במחאות, יש לו איזושהי מסוגלות לגלות איזשהו תוכן בזמן. כמו שהזכרנו הרבה פעמים, היו אצל המקובלים ימים מסוימים במהלך 365 שנות ימי השנה, היו ימים שידעו חכמים במהלך הדורות, שימים האלו מסוגלים להופעת נקודה מסוימת, להופעת עניין מסוים. אז תשעה באב הוא יום שמסוגל לאלף, וממילא כל המאורעות המתאימים לאותה הופעה, לאותו אישיות, התמקדו והתנגזו באותו היום. אותו דבר בממד של תקופה היסטורית. כמו שזה נכון ביום שמופיע במהלך השנה, כך זה נכון לתקופה. ישנה תקופה היסטורית שבה מתאימה, שהיא מתאימה להופעת תוכן מסוים. ישנה תקופה היסטורית שהיא מתאימה להופעת תוכן אחר. כלומר, דברים שהיו מתאימים לזמן מסוים, הם לא מתאימים לזמן אחר. למשל, אחת הדוגמאות הפשוטות שכולנו מכירים על עצמנו, כל אחד מאיתנו עובר בחיים שלו מהלך שלם, שכולל הרבה הרבה פרטים, הרבה זוויות, ברור לכל אחד מאיתנו שדברים שהתאימו לו מאוד בשלב מסוים, לא מתאימים לו בשלב אחר. למשל, כשחזל אומרים בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, זה אומר שבין גיל 5 ל-10, המוכנות הנפשית, הרוחנית, השכלית של הילד, היא להיפגש עם המקרא בצורת קריאה. ובין 10 ל-15, המוכנות הנפשית, הרוחנית והשכלית, היא להיפגש עם המשנה, עם המקרא, בחינת משנה. אז הוא נפגש כבר עכשיו עם המשנה, לא רק עם המקרא. עם המשנה שהוא הגילוי היותר פרטני על המקרא. בגיל 15 לתלמוד. נו, למה לא נלמד ילד בין 5 ל-10 משנה? בואו נקצר את התהליכים. לא. כי בין 5 ל-10, הנפש, השכל, מתאימה אל המקרא. לא אמרנו לא ללמד אותו בכלל משנה, אבל אמרנו זה לא מרכז הכובד. לכן להפך, לא יכול להיות שאדם בגיל 10 ילמד את יקרא את הפסוקים בתורה כפי שהוא קרא כשהוא היה בגיל 5. כלומר, לכל תקופה, לכל פרק זמן היסטורי, יש איזשהו תוכן שמתאים לו. עד כדי כך שחז"ל אומרים שאסור שיקרה מצב כזה שאדם, מתוך שהוא גדל בתורה ויראת שמיים, אז הוא בועט באביו וברבו שלימדו תורה, כי כרגע הוא כבר לא צריך את אביו ורבו. אסור לנו לזלזל במורה לכיתה א' שלימדה אותנו לקרוא, שלימדה אותנו לכתוב. כי בכיתה א' היא הייתה מבחינתנו האדם הכי חשוב בעולם אולי. אני מגזים בכוונה, אבל בעיקרון. ויש איזה מין תנועה נפשית כזאת לפעמים, שאדם, כשהוא מגיע לקומה מתפתחת, מתקדמת, הוא מזלזל בקומות הנחותות יותר, הנמוכות יותר. כי הוא כבר לא צריך את זה. הוא כבר מזלזל בזה. אומרת הגמרא, לא. שלא יהיה אדם קורא ושונה, הוא בועט באביו ואימו וברבו. למרות שכרגע אתה יכול לקרוא ולשנות לבד, ובמחאות אתה לא צריך את אביו, אמך ואמורך ורבך, אל תבעט. תכיר להם תודה. ניקח מכאן עיקרון. אם כן, בכל תקופה בחיים של האדם, ובכל תקופה היסטורית בחיים של עם ישראל ושל האנושות, וגם בכל יום במהלך 365 ימי השנה, מעגל השנה, אבל נתמקד כרגע בתקופה, בכל תקופה היסטורית, יש לה איזשהו כישרון, איזשהו אופי, לתקופה כביכול יש איזושהי אישיות, שהיא מסוגלת לקבל הופעת אלוקות עם אופי מסוים, עם כישרון מסוים, עם תכונות מסוימות שמתאימות לאופי של אותה תקופה. ולכן לא יכול להיות, אומר הרב, שכשאנחנו מדברים על הופעת תורה בעולם, הופעת חוכמת השם בעולם, לא יכול להיות שאנחנו נחיה בתקופות היסטוריות שונות, ונעתיק את אותה הופעת התורה שהייתה מתאימה לתקופה ההיסטורית הקדומה. אני בכוונה רוצה לתת אולי הקדמה קצת יותר כוללת כדי לראות סקירה כללית על כל מהלך האידאות. אומר הרב, מה השינוי העקרוני שהוא, אם אפשר לומר, ההבדל העקרוני בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל? בין תורה שמופיעה בגלות לתורת ארץ ישראל שמתאימה לתהליך גאולה. יש הרבה מה לדבר, אבל באופן עקרוני מאוד וקודי מאוד ותמציתי מאוד. ההבדל העקרוני, האם התורה מתגלה בפרטים או מתגלה בכלל? לא רק פרטים הכוונה אדם פרטי, או כלל הכוונה כלל ישראל, כלל העולם. אלא בכלל, הממד הכללי, האם התורה היא יכולה להתגלות בתמציתיות שלה, ומתוך בכולל שבה, ומתוך כך היא מופיעה על כל הפרטים. אז היא מופיעה על כל אחד מהפרטים, היא מופיעה על כל כוחות החיים, היא מופיעה על כל הכישרונות, היא מופיעה בכל הופעת החוכמה. היא מופיעה על הכל. או שהתורה לא. התורה היא מתמקדת בפרטים מסוימים, יכול להיות פרטים חשובים מאוד, אבל בסופו של דבר פרטים. התורה של חוץ לארץ היא תורה שלא יכלה להופיע, בגלל שלא בארץ ישראל, לא יכלה להופיע מתוך הממד הכוללני, שהוא לא הסך של הכל, אלא התמצית של הכל. ומתוך שהוא התמצית והגרעיניות של הכל, הוא גם הסך של הכל. התורה בחוץ לארץ עסקה בפרטים. אז אם אתה בחור ישיבה, אתה עסוק במסכתות מסוימות. אתה עסוק בתחומים מסוימים במקצועות הקודש. אתה לא קשור לשכל האנושי, ולא קשור למעשה האנושי. ובטח לפתח את הכישרונות שלך, אולי ביטול תורה, וכולי על זה הדרך. ולכן גם אתה עסוק בפרטיות שלך, ולא כל כך במהלך הכללי, אלא אתה כל הזמן עסוק בפרטים של הדברים. אז התורה מתגלה כפרטית, חוכמת התורה, מקצות התורה, חוכמת התורה ביחס לחוכמות אחרות, חוכמת התורה ביחס למעשה, וכולי וכולי וכולי. בארץ ישראל, לא. ארץ ישראל, אנחנו שייכים אל המקור. אבן השתייה ממנה מושתת העולם, המקור הזה נקרא ארץ ישראל, מהכלל ממנו מתפרטים כל הפרטים. מהשורש מופיעים כל הענפים, כל ההסתעפויות. אבל כל ההסתעפויות הן גילויים של השורש. מילים אחרות, למקצוע הנקרא כללות התורה, יסודות התורה, עיקרי התורה, קוראים חז"ל קבלה. סתרי תורה. אנחנו קוראים לזה מחשבה, אמונה. כלומר, מהו המקצוע שלא עוסק בפרטים שבמציאות, אלא עוסק בתמצית של הפרטים של המציאות, בשורש הפרטים של המציאות, במקוריות של הפרטים שבמציאות, סתרי תורה. אומר הרב, היו תקופות היסטוריות כאלה, שהמפגש עם תורה כוללת, שמופיעה בסתרי תורה, שאפשר לתרגם אותה לפנימיות התורה, ואחר כך ללימודי מחשבה ואמונה, מה שאנחנו נוהגים לקרוא כאן, לימודי אמונה. היו תקופות היסטוריות כאלה, שההמון, כלל הציבור, לא היה יכול להיפגש עם זה. כי האופי של התקופה, הוא מלא האופי של הציבור, לא מתאים לזה. ואז זה כמו לשפוך מים קרים על כוס מחוסה. מה זה מועיל? תודה רבה. לא מועיל. אבל יש תקופה שבה סתרי תורה זה הכרחי. שבה העיסוק בפנימיות התורה, בעיקרי אמונה, כמובן דרך השכל, לא דרך קבלה שאנחנו לא מבינים כלום, אלא דרך היגיון ושכל. ויש תקופה כזאת שזה הכרחי לעסוק בזה. כי זאת התקופה, כי זו הופעת, כי בזה תלויה הגאולה. הרב קוק כותב, מי שיש לפניו ספר, בואו רגע נאגן את זה במקור אחד, אין סוף, אין ספור מקורות לעיקרון הזה, מופיע בכל כתבי חז"ל, בכל הדורות. רק אולי עוד טיפה, רק ניכנס שנייה לעיקרון קודם כל. בעמוד פי בית, פי בית פי ג', סוגיית החוצפה. בעקבי דת המשיכה, חוצפה יסגה. מדוע התקופה שלנו מאופיינת בתכונת החוצפה? המשנה שם בסוטה לא רק מתארת את המציאות, המשנה בסוטה מתארת את התכונה של התקופה, את האופי של התקופה, וממלא את כל ההופעות במציאות שהן כתוצאה מאותה התכונה. בעקבי דמשיך החוצפה יסגה, זה הכותרת. עכשיו, איך זה הופיע? הגפן תיתן פרייה, אבל היין ביוקר. חוכמת סופרים תשרח, ירחת עם האסו, המלכות תהפך למינות, בן מנבל אב, בת כמה ואימא, קלה בחומתה, כל מה שהמשנה מתארת שם. אנשי הגבול הסובו מריר ולא יכוננו, כל התיאור של המשנה הוא בעצם התפרטות מעשית של התכונה שנקראת חוצפה. כלומר, מהי התכונה? מהו האופי של התקופה שלנו, לכל זמן ועת? מה העת של הזמן שלנו? חוצפה. מידת החוצפה, תכונת החוצפה. מה זה חוצפה? תראו מה אומר הרב. הרב חוזר על זה בכמה מקומות, וזה מופיע בחז"ל בהרבה מאוד מקומות. החוצפה של עקבתא דמשיחא, בעקבתא דמשיחא חוצפה תרבה, חוצפה יסגה, היא מיעוט אור לשם תיקון הכלי. בואו נגיד את זה רגע אולי במושגים שלנו, ואחרי זה נראה את זה בפנים. כשאבא או אמא אומרים לילד, לבן, לבת, אתה חוצפן, את חוצפנית, כשמורה או מורה אומרים את זה לתלמיד, מה הכוונה? אני מורה במקום שבו אני נמצא, אתה תלמיד במקום שבו אתה נמצא. איך אתה קופץ מעבר למדרגתך, ועונה לי ומתייחס אליי, לא לפי המדרגה, מתאימה לך. כלומר, מי זה אדם חוצפן? אדם חוצפן זה אדם שמתנהג באופן שלא מתאים למקום שלו. איזהו אדם מכיר את מקומו? אדם חצוף, זה אדם שלא מכיר את מקומו. אתה נוסע בנתיב הימני. אני נוסע בנתיב השמאלי. מה אתה עוקף אותי מימין? המקום שבו עוקפים הוא שמאל. ואם השמאל תפוס, אז לא עוקפים. חצוף שכמוך, מה אתה עוקף מימין? כלומר, להיות חצוף זה להיות אדם שמתנהג איזושהי התנהגות שפועל איזושהי פעולה שהיא לא מתאימה למקום שלו. ולכן כשהמורה אומר לתלמיד, מה אתה מתחצף הכוונה? אתה תלמיד, אני מורה. איך אתה עונה לי ברמה שלא מתאימה לך? אני אומר לך, תעשה, במחאות, אתה צריך לעשות. מה אתה אומר לא רוצה? אתה כרגע במקום שאתה לא יכול להגיד לא רוצה. מי אתה שתגיד לא רוצה? חצוף שכמוך. עכשיו בואו נראה את זה ברמה הרבה יותר עמוקה. החוצפה של עקבתא דמשיחא היא מיעוט אור, כלפי חוץ כרגע יש הופעת חוצפה, נכון? זה מיעוט אור, האור חסר, אבל לשם תיקון הכלים. זה מיעוט אור שמרחיב את הכלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא שם תכונת חוצפה בדור, בתקופה שלנו, בעקבות דמשיחא, כדי שבני האדם יקפצו למעלה ממדרגתם. ובשלב הראשון הם חושבים שלא מתאימים לזה, ופתאום יתברר להם שהם כן מתאימים לזה. אז הקדוש ברוך הוא יטביע תכונת חוצפה בדורות של עקבות דמשיחא, כי כבר עם ישראל והעולם כבר מוכשר לאיזושהי מדרגת חיים. אבל בני האדם עדיין שופטים את עצמם לפי המדרגה הקודמת. אז הם לא חושבים שהם מתאימים. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? יטביע בהם תכונת חוצפה, כדי שיקפצו למדרגה שהם כן מתאימים אליה. אז בשלב החיצוני, בשלב הראשון ובצורה החיצונית, זה מופיע בצורה של חוצפה שלילית מאוד. אבל מצד האמת, מאיפה זה נובע? זה נובע מגדלות הפוטנציאל, שכבר קיימת באותה החוצפה. בואו נראה את זה בלשונו. החוצפה שלי, כבדה דמשיחה, היא מיעוט אור לשם תיקון הכלים. ולשם תיקון הכלים, הכוונה, הרחבת הכלים והעמקת הכלים, שבשלב הראשון זה יופיע במיעוט אור. ואינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים. באמת, בדרך כלל חוצפה זה עבריינות. חוצפה זה אדם שעובר על הגבול. הוא עובר את הגבול. אין לו גבולות. הוא קופץ מעל המדרגה שלו, מעל המקום שלו. ואינה דומה כלל למאורעות של עבריינות אחרים שהם היו לקוטות גמורות לארס ולנזק חמור, בדרך הריסה. אמנם ישנם בתוך המחנה הזה של בעלי החוצפה. אנחנו לא אומרים, אומר הרב, שאם בעקבות המשיך החוצפה הישגה, זה עניין חיובי מאוד. ותכף נראה שבזה תלויה הגאולה. זה לא אומר שאין כספיחים, כטרמפיסטים, על כל תהליך החוצפה הזה, כל מיני חוצפות שליליות של אנשים, אולי אפילו שמחפשים את החוצפה השלילית הזאת, ותופסים על זה טרמפ. יש דבר כזה. אמנם ישנם בתוך המחנה הזה שבעלי החוצפה גם זיקים שהם מוכרחים להידייך לגמרי. אין ספק. זה כל מיני קלקולים שהם שיגים, שהם מלפפים את החוצפה הפנימית, החיובית. ודעיכה זו תבוא על ידי הערה גדולה של אור תורה מגבורה של מעלה, על ידי הופעת צדיקים גדולים מאוד, שממילא ימוססו את החוצפה. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה שקשורה אלינו. בלא החוצפה דעיקבא דמשיחא. בלי תכונת החוצפה שמופיעה בדורות שלנו, לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. הגר"א אומר שבלימוד הקבלה תלויה הגאולה. אבל עוד פעם, לא לימוד הקבלה כפי שלומדים היום בגרוש, ואני לא רוצה להזכיר שמות של אנשים, שאני צריך מאוד להזכיר אותם, וצריך להיזהר מהם, כמו ברג ודומיו. שלומדים במרכאות קבלה והורסים את האדם, והורסים את משפחותיהם וכו' וכו'. כאן מדובר על מציאות כזאת, שהיא מציאות שהיא באה מתוך הכנה, מתוך פנימיות, מתוך הכנה מוסרית, מתוך הכנה ערכית, מתוך הכנה רוחנית, וכו' וכו'. אז אותם הביאורים של רזי תורה בגילוי גמור, זה הכרחי להופעת גאולה. אין הגאולה תלויה, אלא בלימוד הקבלה, בלימוד סודות התורה. וסודות התורה פה במכון, מי אנחנו קוראים להם עיקרי אמונה. שהם סודות התורה, אם הרב קוק אומר על עצמו, שאין דבר מדבריו, שאין לו מקור בכתבי הארי הקדוש. אז כשאנחנו למדנו השנה אורות מהלך האידאות, למדנו הארי הקדוש. אז למדנו כתבי הארי? לא. למדנו את הרעיונות של הארי, דרך המושגים השכליים שאנחנו מסוגלים להיפגש איתם. מילים אחרות. כולנו חוצפנים פה. אדם לא חוצפן לא היה מעיז לשבת כאן. אתה, אני, יכול ללמוד סודות התורה, שמבחינת כתבי הארי הקדוש? סתרי תורה? זה אנחנו? אני עוד לא יודע אפילו לקרוא גמרא, כאן ואנחנו אומר לעיין, אז אני יכול ללמוד סתרי תורה? מי אנחנו חוצפנים שכמונו? תשובה, במקום כיתת אמונה אני צריך לכתוב כיתת החוצפה. כל מי שמרגיש חצוף צריך להיכנס לכאן. וברוך השם, כולנו חצופים בהקשר הזה. כי אנחנו מסוגלים, כי אנחנו מחויבים להיות חצופים. כמובן, לפי הגדרים והסייגים והמדרגות והשלבים המתאימים, כפי שאמרנו. בלא החוצפה שדעיקבא דמשיחא לא היה אפשר לבאר רזי תורה בגילוי גמור. רק על ידי התאבות ההרגשות שעל ידי החוצפה. אדם חוצפן, יש לו אור של פיל, הוא לא מתרגש עם מה שאומרים לו, ואולי הוא קופץ עם מילה מדרגות, הוא איבא את הרגשות שלו. רק על ידי התאבות ההרגשות של ידי החוצפה, כי כבר הפוטנציאל השכלי של הופעת סתרי תורה וקבלתם כבר אפשרי, יהיה אפשר לקבל הערות שכליות עליונות מאוד. ובלי אותה הכנה המתאימה של הופעת תכונת החוצפה בנו, לא היינו פתוחים לקבל את אותם הערות השכליות, כי היינו אומרים מי אנחנו, מה אנחנו, מי אני, מה אני, לא מתאים. וסוף כל סוף, וסוף סוף, שהכל ישוב לתיקון הגמור. אז כל תכונת החוצפה, הרב כאן כנראה מתכוון לדברי הגר"א, כל תכונת החוצפה בעקבות דמשיחא באה כדי שנהיה פתוחים ומתאימים ונעיז, אם אפשר לומר, ללמוד דברים פנימיים, עיקרי אמונה, סתרי תורה, שבדורות הקודמים לא היו אפשריים להילמד בהמון, והיו אפילו אסורים להילמד בהמון. אבל בדורות שלנו, זה חובה. כמובן, כמו שעושים את זה, ברוך השם, בצורה בריאה, בצורה ישרה, בצורה מסודרת, בצורה דרגתית, עם אמונת חכמים, והרבה ענווה, וכו' וכו', במכון מאיר. ולא זורקים כל מיני וורטים של קבלה. לא יודע, אנחנו מדברים בכלל. עכשיו נחזור אלינו, וכבר עוד, אם אפשר, עוד שתי דקות. עכשיו נחזור אלינו. עמוד קוף יוד זי. באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים, שהיו גנוזים בכנסת ישראל פנימה בסתר חביון, תמיד היו בעם ישראל רעיונות גדולים. והרעיונות הגדולים האלה הם היו כמוסים, הם היו גנוזים, הם היו נסתרים, הם היו מסותרים. באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים, יסודות התורה, יסודות האמונה, עיקרי תורה, עיקרי אמונה, סתרי תורה, פנימיות התורה. באוצר הרעיונות הגדולים הכמוסים של גנוזים בכנסת ישראל פנימה בסתר חביון, במקום אשר לא הגיע יד הארץ והחורבן, במקומות, בתקופות וכו', שהארץ והחורבן של תורת הגלות, של הופעת הגלות, של אלמה דה פירודה, של ההתעסקות עם הפרטים, לא התעסקות עם התמצית הפנימית, במקום שהארץ והחורבן הזה לא נגע, שם מתאימים ומחוברים, ילכו אלה הדודים. איזה הדודים? אלה האידאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת הצילות, נשמת נשמתה. לדבר על האידאה האלוקית, בתוך האידאה הלאומית, כמו שדיברנו כבר, אני זוכר, שביקשו חכמים לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה, משום תריכה לציבור, לא קבעו ברכת את פרשת בלק בקריאת שמה. אני חושב שעסקנו בזה, נכון? אומר שם הרב בן עיין, אני רק חוזר לזה בקיצור. מה זה פרשת בלק? אותו אנחנו, מה זה קריאת שמה כפי שאנחנו מבינים אותה בפשט הפסוקים? קריאת שמה בפשט הפסוקים זה תורת הפרט, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודך. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, כפרט אבל, ואהבת. כלומר, כל קריאת שמה עניינה ליצור דבקות אלוקית בין האדם לבין בוראו. פרשת בלק היא יוצרת, היא מגלה נבואת בלעם, היא מגלה את הדבקות האלוקית בין האדם לבין בוראו, אבל לא בממד של יחיד, בממד של עם ובממד של היסטוריה. כל הנבואות מאז ראשית, מראשית ועד אחרית, זה ואהבת את השם אלוקיך ברמת כלל ישראל, ברמת תיקון עולם. אומרת הגמרא, ביקשו חכמים לקבוע פרשת בלק וקריאת שמע. ברור! כי במחאות, מה שווה לקרוא קריאת שמע בצורת יחיד, ולא, כשאנחנו לא מבינים שזה יונק מתוך הימד היותר כולל. אלא, לא קבוע. למה לא? משום תריכה דציבורה, אומר הרב שם בן היה, מה תריכה דציבורה? לא שזה ארוך. אלא תריכה דציבורה כי עם ישראל בגלות אין לו את המסוגלות השכלית, הנפשית, הרוחנית, להבין שהתורה היא תורת הציבור ולא תורת היחיד. זה תריכה בשבילו, זה גדול עליו, אין לו מוכנות לקבל את זה. אז בחוץ לארץ אי אפשר לקרוא, אם אפשר לומר את זה כך, אי אפשר לקרוא פרשת בלק בקריאת שמה. כי בחוץ לארץ זה תורת הפרט, זה תורת היחיד, אז עכשיו מדבר על תורת עם ישראל, כלל ישראל. אדם הגיע למכון מאיר, אמרנו הרבה את זה הרבה פעמים. הוא רוצה במחאות לחזור בתשובה. מה אתה מתחיל לשגע לו את השכל עם עם ישראל וארץ ישראל? תן לו לחזור בתשובה, תן לו ללמוד מידות, תן לו ללמוד מוסר, תן לו לתקן את עצמו. תלמד איתו הלכה, שידע מה לעשות בבוקר כשהוא מתעורר. תלמד איתו הלכות שבת. מגיע לכאן, כיתת אמונה, קדימה, חדר מיון. מה שם כיתת אמונה? עם ישראל, ארץ ישראל, גאולה. תיקון עולם. יוצא מגן מבולבל לגמרי. באתי בקושי לתקן את עצמי. מדברים איתי על תיקון העולם. לא מדבר אליי. זה תריכה דציבור. בגלות זה תריכה דציבור. אבל בארץ ישראל זה קיומי. זה הכרחי. לכל זמן ועת. זה העת של הזמן. בואו נחזור רגע אלינו. במקום אשר לא הגיע יד הארץ והחורבן, שהרב מדבר במקומות אחרים שאצל הגדולים, תמיד אצל גדולי ישראל, החיבור בין שתי האידאות, האידאה האלוקית שמופיעה בתוך האידאה הלאומית, ולא רק אצל הפרט, שתי האידאות האלה אצל הגדולים תמיד היו ותמיד למדו ותמיד חינכו על זה. אבל ההמון לא היה פתוח לקבל את זה. כן אותם מוכנו. במקום אשר לא הגיע יד הארץ והחורבן, שם התאימים ומחוברים ילכו אלה הדודים. אלה האידאות של כנסת ישראל, כמו שהייתה בתחילת הצילות נשמת נשמתה. אבל כל זמן שהחיים המעשיים, הופעת הגלות, הוא מלא תורת הגלות, לא היו מוכנים כלל לתכונת ההתאחדות הנהדרה הזאת, שלדבר על תורה גדולה שמופיעה בלכות ציבור ולא רק בלכות יחיד, תורת הכלל ולא רק תורת הפרט, תורת הכלל שמופיעה בכלל ישראל ומלא בכלל הפרטים, כל זמן שזה לא היה אפשרי, היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, שהתורה מקיפה ומאירה את כל החיים, היו נחשבים כל המושגים הנעלים האלה, ענפיהם ושורשיהם הרבים והעצומים וכל הדומה להם, שהתורה שייכת לכלל ולא רק לפרט, מופיעה בכל הפרטים ולא רק בבית המדרש וכו' וכו'. כל זה היה בכלל סתרי תורה. כי אנשים לא היו מתאימים לזה. כי התקופה לא התאימה לזה. שהיו יכולים אותם סתרי תורה להימסר רק בלחישה לראויים לכך. זה דבר סודי. זה לא מתאים לכולם. לאנשים שיכולים בכל חושם להתרומם מעל לאופק החיים הרגילים. כי האופק של החיים הרגילים היה מאוד מאוד מסוים. אבל עכשיו, שהעולם נתבשם, וכנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה ותומת נפשה, מהי באמת? מהי תורה באמת? מהו תיקון עולם באמת? וכו'. להבין שהשכל האנושי והמדע והטכנולוגיה לא סותר הופעת הקודש, ולהבין שהמהלך הציוני הוא לא חס ושלום חילול השם או סתרא אחרא, ולהבין שכל הופעות החיים הטבעיים הם חלק מגילוי קידוש השם בעולם, בתנאי שכמובן זה נובע מהידה האלוקית, בין בכלל ומלא לפרט, אז, אבל עכשיו שהעולם נתבשם, וכנסת ישראל התחילה להרגיש בפנימיותה את צדקתה ותומת נפשה, וממילא כנסת ישראל התחילה להביט על הגלות, לא רק על הגלות, כמו שאמרנו, פעם שעברה אני חושב, הגיאוגרפית, אלא על, על, על העמדה הגלותית, על ההשקפה הגלותית, על הנפש הגלותית, על הדמיון שבגלות, על הרצון שבגלות, על התובנות שבגלות, ועל ההתנהגות שבגלות, כל זה, ולהביט על הגלות בממד של חרפה ובוז, נתגדלה התביעה הפנימית להתאחדות האידאות. לכן מגיע בחור למכון מאיר כמשל, הדבר שם שהוא צריך לשמוע זה מהלך האידאות. כי זה הוא. כי הוא לא יכול להגיע לפרט שבו, בלי להיות שייך אל המהלך הכללי הגדול הזה. כי אחרת הכל מקובץ, הכל מצומצם. אתה צריכות אין כל היותן האידאות הגנוזות להיגלות ולהיראות. כדי להחיות את יסוד התחייה, של האומה, התחייה הציונית, הלאומית, ממקורו. עד שאלך האור הלוך והלא, להיות לאורה של תחייה באמת על כל פזורי ישראל. בבקשה. רצית להעיר משהו. זה נושא שאנחנו לומדים אותו בעריכות. ובפעם אחת, קשה לומר אותו, אני אגיד אותו אולי בצורה אחרת. כתוב, שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה, כלים נאים, דירה נאה. יש גרסה בגמרא, שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם. יש הרבה פירושים, האם מרחיבים או מחריבים. אחד הפירושים, תלוי. אם זה בחוץ לארץ, מחריב. כי בחוץ לארץ אתה לא יכול לחיות חיי קודש כשאשתך נאה, במחאות. אתה יכול לחיות חיי קודש כשיש לך דירה נאה. כי יש לך כלים נעים, זה משעבד אותך. זה חומרי. תראה לאן זה הוביל. להתבוללות. עכשיו, אני אגיע אליך. בארץ ישראל, זה יכול להתגלות, וחייב להתגלות גם בפרטים האלה. הקודש צריך להופיע גם בדירה נעה. הוא יכול להופיע. 10 קווים של יופי ירדו לעולם. 9 שנים לירושלים. כלומר, התורה של ארץ ישראל היא מתגלה לא רק בכלל, אלא גם בפרטים. היא לא מתגלה רק בפרטים, אלא מתוך הכלל. עכשיו נגיע לפרט ישראל וכלל ישראל. התורה לא ניתנה לעולם כדי שאתה או אני נהיה צדיקים. כי אחרת אבותינו היו זכאים לקבל תורה הרבה יותר מדור שיוצא מצרים. הראיה, ש-80% מהדור שיצא ממצרים מת במכת החושך. כלומר, השואה הראשונה הייתה ביציאת מצרים. 1/5 יצאו וחמושים יצאו בני סנות מצרים. אז מי היה יותר צדיק והיה ראוי יותר לקבל תורה? דור יוצא מצרים או אבותינו הקדושים? ברור שאברהם, יצחק ויעקב. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, ערף ממני ואשמידן, ואותך אני אעשה לגוי גדול. פתרון טוב, אומר משה רבנו בשום פנים ואופן. אני שליח של כלל ישראל. וכל מה שהקדוש ברוך הוא רצה לנסות את משה, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא חשב על זה באמת. כלומר, התורה ניתנה לעולם לא בשביל הפרט. התורה ניתנה לעולם בשביל הכלל. וזה למדנו כל השנה. שהתורה היא תורה מלמעלה למטה, ומלמעלה היא מקיפה את הכל. ולכן הכל ברא לכבודו, והכל ברא לכבודו מופיע דרך האדם, האדם הוא כולל את כוליות המציאות, והאדם הזה מופיע בצורה של שניים, זכר ונקבה, התקינו ממנו, והמציאות האדמית היותר משובחת, היותר תמציתית, מופיעה דרך עם ישראל, בארץ ישראל ובתהליך גאולה. סוס תסיס ותגל להכרה, מקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה השם, שמח שם בבניה. אחרי שעשינו את הסדר, שהכל ברא לכבודו, שהמרכז שהכולל את הכל זה האדם, והכולל את כלל האדם זה ישראל, אחרי אפשר להגיע לחתן והכלה מתחת לחופה. כי הם מבינים שהם נמצאים במסלול, יותר כולל, ועכשיו הכל מתנקז אליהם. שמח תשמח ועם ההורים, כי שמחה אצלך בגן עדן מקדם. אז אפשר להגיע אליהם. אבל קודם כל, הכל ברא לכבודו. והכוליות הזאת יוצר האדם. והאדם מתגלה בשני צדדים. ובחיר האדם, מצד האחריות, לא מצד הגאווה והכבוד, מצד האחריות, זה עם ישראל, בארץ ישראל, בתהליך גאולה. אז התורה של חוץ לארץ היא תורה שקשורה לפרטים. יש גמרא, מסכת חגיגה, גמרא אומרת, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה.
אז רק על זה רציתי
לשאול שאלה.
התורה של בחו"ל קשורה לפרטים.
את זה למדנו שנה שלמה, איך אני יכול לענות לך?
לא.
ברבע שעה, מה שלמדנו פה, שעה, שנה. בבקשה. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. עכשיו אתה שואל שאלה אחרת. שאל שאלה יותר חמורה. התלמוד שאנחנו לומדים הוא בבלי. הוא לא ירושלמי. נו, איך יכול להיות? שאלה טובה. נכון, שאלה טובה? אז התשובה שלי שאני מאוד שמח שאני לא יכול לענות לך על זה. כלומר, לא יכול לענות לך על זה עכשיו. כי למדנו את זה בצורה מסודרת. איך יכול להיות שכל התורה שאנחנו לומדים אותה, רוב התורה שאנחנו לומדים אותה, היא תורה שנכתבה בחוץ לארץ.
זה השאלה.
אני מרגיש שאני לא יכול לפתור בלא כלום, אז משהו, נקודה אחת. בוא נלך בצורה מסודרת. תרשו לי קצת לגלוש. בוא נלך בצורה מסודרת, אבל בריצה מהירה, בסדר? מתי עם ישראל, או מתי העולם, הגיע לתיקונו הראשון, בפעם הראשונה? בית ראשון? בוא נקצר את התהליכים, נגיד, בית ראשון. בית מקדש הראשון. כלומר, איפה הופיע התמצית של ויצר השם אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו? איפה זה הופיע? כשעם ישראל כבש את ארץ ישראל 7 שנים, ישב, התנחל עוד 7 שנים, עבר את המסלול שעבר, ובנה את בית המקדש בימי שלמה. אז בעצם, כמו שלמדנו במהלך הידיעות, היה הירח מלא. קיימה סיארה בשלמות. בית ראשון. בסדר? אבל מה נעשה? הייתה גלות. גלות בית ראשון. נבנה בית שני. אבל מה נעשה? גלות בית שני. ועכשיו אנחנו בתחילת גאולה של בית שלישי. עכשיו לשאלתך. התלמוד הבבלי, מאיפה הוא התחיל? מבבל? לא. הוא התחיל מבית ראשון. רש"י, מאיפה הוא ינק? מחוץ לארץ? לא. מבית ראשון? לא משנה. אותה הגרעיניות, אותה הגרעיניות שהופיעה בבית ראשון, הלכה והשתחיה, כן, זה כמו בגנטיקה. יש פלוני עם עיניים כחולות, הבן שלו עיניים שחורות, הנכד שלו עיניים כחולות, לאן זה נעלם? זה הופיע במהלך הדורות. אז אותה הסגוליות עברה במהלך הדורות. מתי עם ישראל כעם גילה את הסגוליות הזאת בצורה מלאה, הכל יחסי כמובן, בפעם הראשונה, עם שלמה. והתעכבנו כשלמדנו את התקופה של שלמה, התעכבנו עליה קצת. כי שם באמת אומר הרב, אז הופיעו חיים ישראלים יחסית שלמים. ואותה הגרעיניות, אומר הרב, היא הכינה את הגלות. נבנה בית שני פחות מבית ראשון. ואותה הגרעיניות שעברה מבית ראשון לבית שני ברמה פחותה, אבל סוף סוף בית שני, הכינה את הגלות 2000 שנה. אז אם תשאל באמת, איפה רש"י חי? באיזה תקופה הוא חי? הוא חי לפני 1000 שנים? לא. הוא חי לפני 2000 שנים. גם זה לא. הוא חי לפני 3,000 שנה, גם זה לא. מתי הוא חי באמת? וראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אין ראשית אלא ישראל. אז איפה הוא חי? לפני בריאת העולם. ואמרנו כבר למה התחיל התורה באות ב', כדי להגיד לנו שאנחנו מסתכלים על המציאות מכאן ואילך, אבל באמת שורש המציאות זה הצ'ופצ'יק של הבית, שזה אנוכי השם אלוקיך. אז איפה ישראל התחילו? פה. איפה רש"י התחיל? פה. איפה התלמיד הפבלי התחיל? פה. עכשיו, בשביל להבין מה שאמרנו כאן, צריך ללמוד בצורה מסודרת במכון מיד. לא, אבל לא הבנו. צריך להתרגל למושגים האלה. מי שישב פה השנה, אני חושב שמבין מה שדיברנו. נכון ליד? מה? כן, ברור. צריך להתרגל למה ברוך הבא.
בסדר, אני אין אפשרות לבוא.
כל אחד לפי אפשרות.
כל אחד לפי האפשרות
שלו. ברוך הבא וברוך הנמצא, ותמיד אתה מוזמן לבוא.
זה במה שאמרת עכשיו, זה בשבילי באמת תמצית, שזה אדם
בעניין. צריך להסביר את זה, צריך לפרק את זה, צריך להוכיח את זה. אבל זה העיקרון. כלומר, זה לא שאני התחלתי, זה כמו שלא נכון להגיד, שאני התחלתי כשנולדתי. בואו נשאל שאלה פשוטה. מתי האדם, בואו עכשיו כל אחד באופן פרטי.
זה מוזר להגיד שרש"י...
דקה.
עשה את החיבור
שלו
חצי דקה.
אדם בא לעולם. מתי האדם הזה, אפשר לומר, הוא בן אדם. יש כבר צורת אדם. מה תגיד באיזה גיל? אני, מה שם כבודו? יובל. מתי האדם, אתה יכול להגיד עליו שהוא צורת אדם? תגיד, נו, מה אתה חושב? 20? 18? גיל התבגרות? 13 בר מצווה? בין 5 למקרא? מתי? מתי האדם הזה הוא קיבל צורה? מתי האדם הזה אתה יכול להגיד, הורים מחנכים ילד? סוף סוף הפרח הזה עומד על הרגליים של עצמו.
20.
אז אם כן, אז בואו נאמר ככה. האדם עומד על עצמו בגיל 20. נגיד, נקבל כרגע את התשובה הזאת. בסדר. אבל ההורים שלו מחויבים מדין חינוך לעזור לו להעמיד אותו על הרגליים של עצמו. נכון. מתי מתחיל החינוך? אז מה היינו אומרים ככה? תלוי. אם זה תלוי בשכל, נגיד אולי אחר. אם זה תלוי בנשמה, אז הנשמה לפי חז"ל מופיע בגיל 13. אז בגיל 13. ולכן הוא מקבל עוד מצוות. כי עד הזה היה לו רק יצר אחר, הוא קיבל יצר טוב. אם זה תלוי בשכל, אז בואו נלך למשנה, בין 5 למקרא, ונתחיל בגיל 5. אם זה התחיל כשהוא מתחיל להגיב, אז אולי בגיל שנה. ואם זה התחיל בחדר לידה, אז אולי בגיל 0.1. אז מתי האדם התחיל לחיות? התחיל להיות הווה? ב-0.1. כלומר, בקיצור, מתי הופיע צורת אדם בעולם? כשהוא הופיע בעולם. כל מה שהוא ברחם אמו, הוא לא בעולם. גם ברוך חזר, מתי התחיל החינוך? בגיל מינוס 9 חודשים. כשההורים מזדווגים ביניהם, אז התחיל החינוך. אתה יכול להוכיח את זה בצורה?
לא.
אי אפשר.
ומצד האמת זה הרבה קודם לזה. אבל כרגע נחפש את זה. הרב, נסתפק בזה. הרב אומר שיש שלושה סוגים של חינוך. אורות ממידות הראייה, ערך אמונה, פסקה א'. חינוך פשוט, שלחינוך הזה קוראים היום חינוך שכלי, על פי יכולת השכל. חינוך מדעי, גוף נפש, שזה מתחיל בזמן הלידה, חדר לידה. וחינוך אמוני, כך קורא לזה הרב. מתי הוא התחיל? אומר הרב, מהיצירה. מזמן היצירה. אז אנחנו פה לומדים אמונה. אנחנו פה לא מסתכלים על החיים רק במשקפת שרואה את המציאות, אלא במשקפת שמנסה להבין את התמצית של המציאות שהיא נסתרת. זה לימוד אמונה. לכן כשאנחנו מדברים על תלמוד בבלי, מדברים על גדולי ישראל בגלות, צריך להבין מאיפה זה התחיל. זה אחת המחלות של הגלות. שאנחנו חושבים שאפשר להסתדר בגלות ולא צריך לארץ ישראל. זה אחת המחלות של הילד המתבגר, שיבעט באביו, באמו וברבו. הוא כבר לא צריך את אבא ואמא. הוא לא את הרב שלו. הוא לא מבין מאיפה הוא יוצא. הוא לא מבין מאיפה הוא יונק. הוא לא מבין מאיפה הוא מתחיל. הוא לא מבין מה מקורו. אז אם הוא לא יודע מאין הוא, ביחד עליין הוא הולך. אבל זה נושא רחב כמו שאנחנו מרגישים. טוב, נחזור אלינו, בבקשה.
הגדולים בדור ידעו את זה.
הגדולים תמיד ידעו. ודאי שהגדולים תמיד ידעו. ודאי, כן, אבל לא רוצה לענות תשובה טכנית. אני רוצה לענות תשובה יותר יסודית. שכל מה שהופיע במהלך הדורות, הוא התמצית, כשחזל אומרים שכשקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, הוא ברא את כל הנשמות, זה אומר שכל אחד מאיתנו, הוא היה במרכאות חלק מהאדם הראשון. איפה? בגן עדן לפני החטא. הלוואי שהייתי זוכר שהייתי בגן עדן לפני החטא פעם. איפה אני ואיפה גן עדן לפני החטא? אבל אנחנו מאמינים שזה ככה. ואז מתוך שאני יודע שאני הייתי חלק ממציאות הנקראת אדם הראשון, מתוך כך אני פועל ועושה. ביטחון התשובה, מה שהרב קורא באותה תשובה. בואו נסכם.
להגיד מאמין למשהו, מחר מתוך אמונה שלמה בשם.
צריך להסביר מה זה אמונה, אבל זה לא הנושא. נכון? צריך להסביר מה זה המושג אמונה. האם אמונה זה כמו שדיברנו, החלות האלוהית מלמעלה למטה. כלומר, האומן יצר אומנות, ואני מאמין, כי אני נאמן, למצוא את האומן באומנות, וזה לא משחק מילים. כלומר, אני מחפש את הבורא בבריאה, ומאמין שהבורא מתגלה בבריאה, כי הוא ברא אותה. זה נקרא אמונה. להיות איש אמונה זה להיות אדם שמחפש את האומן, את האומן, את האומן, את האומן באומנותו. ואז הוא מחבר בין האומן לבין האומנות, בין הסיבה לבין התוצאה. הוא נקרא איש אמונה. אבל אם הוא לא רואה את האמונה, את האומן, בקוס או במים, אז הוא לא מאמין. כלומר, אדם שלא מאמין שהבורא מתגלה גם פה, הוא לא מאמין. בגלל זה אנחנו לומדים בעניין אמונה. כדי להבין שאמונה באמת זה לא מלמטה למעלה, כלומר זה לא אני פונה לאלוהים. אלא אלוהים חלבי. האומן מעצם שהוא ברא אותי מתגלה בי. ולכן אני צריך להיות נאמן לאומן. ברגע שאני נאמן לאומן, אז אני יודע לגלות אותו באומנות שלו. שהאומנות הראשונה שמתייחסת אליי, זה אני. אני נאמן לעצמי. כלומר, לא. הסתבכנו קצת. לא נורא. מותר. טוב, בואו נסכם רחבותיי, כי זמננו מתקצר. הרוח הלאומי, ולכן אומר הרב, מהלך האידאות לדורות שלנו זה הכרחי. זה סתרי תורה במושגים של שכל. זה קיומי, זה פיקוח נפש אם אנחנו לא לומדים את זה ככה. אם אנחנו היום קוראים קריאת שמע במחאות, בלי פרשת בלק, אז אנחנו לא מבינים בכלל מה התורה רוצה. אנחנו חושבים שהתורה היא תורה פרטית. אנחנו בכלל לא מבינים מה יחס לנו בגלות. ואנחנו מבינים למה התורה הנביא קורא לגלות בית כברות. וכו'. הרוח הלאומי הנמצא חודר ופזור פה ושם בליבות נידבות. אותו הרוח הלאומי בממד המעשי, האידאה הלאומית, כמו שהיום ברוך השם רואים את זה, בעוז, בתעוזה, במוכנות למסור את החיים בשביל ביטחון ישראל. הרוח הלאומי הנמצא חודר ופזור פה ושם בליבות נידבות. יקום ויחיה מריח הנשמה האלוקית. משם הוא יחיה, משם הוא יקום. כי זה מקורו, כי זה שורשו, אשר תשפיע עליו. ומצד שני, והנשמה הלאומית תעדק אליה למצוא מקום לאורה האלוקית המבקשת את תפקידה. אותה הנשמה הלאומית שמחפשת להתגלות, היא תיתן מקום לאור שבה, האלוקי שבה, לעיר מחשקי ארץ על ידי כוחם של ישראל ורומות קרנם. ומכאן תוכל חוכמת ישראל וספרותה האמיתית להתחיל לצאת ליש העמנו, להחיות בתל תחייתו, תל תחיית אמת, תל תחיית תורת ארץ ישראל, שמחברת את האידאות. תכתוב זאת לדור אחרון, תכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלל יה. יוד קי, עולם הבא נברא ביוד, עולם הזה נברא בהי. האם חינוך אמוני זה משהו פנימי המתחולל בנפש האדם, או שזה לימוד תורה? זה לא זה ולא זה. החינוך האמוני זה הופעת הנשמה המופיעה מלמעלה למטה, מהבורא. זה לא מתחיל, זה מתגלה דרך לימוד התורה, וזה מתגלה דרך החוויה. וזה כן משהו פנימי, אבל זה לא משהו, זה המקור הפנימי של הכל. טוב, אז למדנו השנה, אם אנחנו מסכמים, למדנו בעצם את פרק א', נכון? פרק א', ב', ג', ואז קצת קפצנו. טוב, אז זכינו ללמוד קצת מהלך האידאות, ואידך זיל גמור. יישר כוח, ברוכים תהיו.